עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק מהציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו כמו בכל בוקר, בשבועות האחרונים, פותחים את הבוקר באבל ובהצדעה לחיילים שלנו הגיבורים שנפלו במלחמה בעזה.
כן, זה כבר לא כל בוקר, זה גם בשעות היום אתמול.
ממש.
כן.
חשוב לומר, כל חלל וחלל שנופל, עולם ומלואו, עולם שלו, של משפחתו, של יקיריו, קרוביו, כל אחד.
אני רוצה להגיד לכם, זה מזכיר לי תמיד את זה שבתפילה בבוקר אנחנו גם פותחים בפרשת העקידה. וכל בוקר יש לנו עוד עקידה ועוד עקידה ועוד חייל שממש נפל על קידוש השם ולמען העם והארץ והמדינה. וחוויה לא פשוטה כל יום.
כן, לגמרי. את עכשיו בבית, את עכשיו בנסיעה מהבית שלך בחברון, יש לך בעיר הזו משפחות שהבנים שלהם חטופים בעזה.
נכון.
משפחת מור, משפחת ליבמן.
נכון.
והם מתלוננים וטוענים שמטה משפחות החטופים לא בהכרח מייצגים אותם, את עמדותיהם, את מחשבותיהם. את מכירה את המחשבות האלה?
הם לא רק טוענים, צביקה מור דיבר אצלנו כאן.
נכון.
הוא אמר אצלנו מפורש, לא היה יותר מפורש מזה. שהמתה משפחות החטופים לא מייצג אותו, הוא לא קשור אליו, הוא לא משתף עם זה פעולה בכלל.
נכון, נכון, זה נכון מאוד. לצערי הרב, הרוב הגדול, האמת היא לא ספרתי אפילו, אבל בוא נגיד, מה שנקרא היום מתה משפחות החטופים, נחטף על ידי אותם אנשים שהביאו עלינו את עסקת שליט העקובה מדם ומאפר, ומוביל כיוון, שהוא כיוון מסוכן מאוד למדינת ישראל, ואני אין לי שום טענות כלפי המשפחות שנמצאות שם במטה הזה, כי משפחות שהיקירים שלהם נחטפו, הן קרועות ומדממות וסובלות בצורה שלא תתואר, ואני לא מצפה מאף אחת מהן שתחשוב על מעבר ליקירים שלה. זאת אומרת, אנשים כמו אליהו ליבמן וכמו צביקה מור, אין לי אלא להצביע להם כי הם יחידי סגולה. גאולה כהן, חברת הכנסת לשעבר, שהייתה אשת ימין מובהקת, אמרה פעם שהיא מתנגדת לכל שחרור של מחבלים, אבל אם הבן שלה היחיד חלילה יחטף, אז היא לא יודעת מה היא תגיד, היא רק יודעת להגיד שעכשיו מראש היא מבקשת שראש הממשלה לא יקשיב לה. ככה היא אמרה, היא הייתה אישה מאוד אמיצה וגיבורה. אז באמת אנשים כמו אליהו ליבמן, כמו צביקה מור הם יחידי סגולה, אין לנו הרבה כאלה. ולצערי הרב, מי שמוביל היום את המטה של משפחות החטופים, עוד לא חזר בו מהדברים האיומים שהוא כתב על עסקת שליט, ימים ספורים לאחר העסקה. הוא כתב מאמר באתר אייס, והשתבח והתפאר בעסקה הזו, ותאר איך הוא עשה אותה, והוא כתב שם, אני מקריאה לכם את הדברים, אלה דברים מזעזעים, הוא כתב שם שכל מה שהם עשו במהלך הקמפיין של שליט, זה היה כדי שברגע האמת תשתתקנה כל האמירות על מחיר השחרור, על סכנת הפיגועים, על המשפחות השקולות וכולי, כולם השתקו, והוא ציין שם שההצלחה הייתה בכך שהצד הנכנע, שזה אנחנו, חגג את ניצחונו של הצד השני, כלומר, הוא השתבח בזה, שהוא הביא לניצחון החמאס על מדינת ישראל, בזה הוא השתבח.
יש לו שם לאותו אחד? מי זה?
מדובר על רונן צור, מדובר על רונן צור, שהוא מוביל היום את המאבק הזה, ולא שמעתי אותו מכה על חטא או משנה כיוון. עכשיו, למלחמה הזו שאנחנו נלחמים בה, ושדיברנו אך לפני דקות ספורות על זה שחיילים שלנו יוצאים לקרב מתוך ידיעה שהם עשויים לשלם בחייהם או בבריאותם, הייתי אתמול בביקור עצר של חיילים פצועים בתל השומר, אבל למלחמה הזו יש הגדרת מטרה מאוד מאוד ברורה.
אבל רגע, לפני הגדרת המטרה והמלחמה, האמירות האלה של רונן צור אז, בלי לדעת מה יקרה עם המחבלים ששוחררו, אף אחד לא ידע, אולי יכלו לנחש, ואני מניח שהיו דעות כאלה גם במערכת הביטחון, אבל לא, אני רוצה לומר משהו אחר, בהקשר להיום. העובדה ש... טוב, דבר ראשון, רונן צור לא איתנו פה בשידור כדי שנשמע את תגובתו, אולי נבקש אותה עוד מעט, אבל העובדה היא שיש לא 10 משפחות עם כמה דעות, אלא למעלה מ-200 משפחות, עם למעלה מ-200 דעות, ברור שיש בתוכם אנשי ימין שחושבים ככה, אנשי שמאל שחושבים ככה, כל אחד חושב משהו אחר ומבטא אחרת גם כן את הרצון שלו, מה צריך לעשות כדי לשחרר את החטופים. כל אחד מביע דעה אחרת, עמדה אחרת, אי אפשר להגיע הרי לעמדה מוסכמת בין כלל סוגי המשפחות.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, בגלל שיש כל כך הרבה חטופים, אז פעם המצב אפילו יותר אבסורדי. כי אם רונן צור דיבר רגע אחרי עסקת שליט על זה, שהם עשו את הכל כדי שלא יזכירו את המחיר של השחרור, את הסכנה של הפיגועים ואת הכאב של המשפחות השכולות שאת המחבלים שרסחו את יקיריהם שחררו, עכשיו אנחנו מדברים על משפחות שחלק מהחטופים ישוחררו, וזה יהיה על חשבון החלק השני. זה יהיה על חשבון החלק השני, כי אנחנו רואים איך סינואר פועל, ועזבו, לא צריכים לשמוע את אורית סטרוק, נניח שהיא לא מבינה כלום, אבל מומחים גדולים, ראשי שבת לשעבר וראשי מוסד לשעבר וכתבים צבאיים עם מומחיות מאוד מאוד גדולה, אומרים בפירוש שאחרי שנשחרר את החלק הראשון, את החלקיק הראשון ואת כמה יתנו לנו שם, בעצם זה יעלה את המחיר של האחרים שעדיין נשארים שם, ואז בעצם אותן משפחות הן לא מבינות אפילו, שהן רומסות אחת את השנייה בצעדה הזו שהן צעדו, ושרונן צור מביא אותם למצב אבסורדי, שבו הם בעצם יפלו בין דם לדם, זה נורא, זה פשוט נורא. וכשבאים אנשים מפוכחים, כמו אליהו ליבמן, וכמו צביקה מור, ויש גם נוספים, אני יודעת, ונפגשתי איתם, שהם אומרים, אנחנו דורשים ששחרור המחבלים יהיה מתוך הכנעת חמאס ולא מתוך הכנעת ישראל. זאת אמירה ישרה וברורה ומפוקחת.
ולכן הצורך בהקמת מטה, רגע, ולכן הצורך בהקמת מטה אלטרנטיבי של משפחות שחושבות אחרת ממה שרונן צור מייצג וחלק מהמשפחות האחרות מייצגות, זה מה שצריך שיקרה?
אני חושבת שזאת המסקנה שהם הגיעו אליה, אתה יודע, זה מטה אזרחי, אני לא יכולה להקים עבור המטה או דבר כזה, תפקידי כשרה בממשלה, להצביע כך או אחרת, לכשתבוא ההחלטה אלינו, ותפקידי לנסות להשפיע בתוך הממשלה על ילכי הרוחות, ואת זה אני משתדלת לעשות כמיטב יכולתי. ובאמת אני אומרת, אני מצביעה למשפחות האלה.
תגידי, למה הדעות האחרות, למה אנחנו שומעים רק, השרה סטרוק, למה אנחנו שומעים רק דעה אחת, וזו הדעה של רונן צור, והזכרת אותו עכשיו, ומה שהוא כתב, ואנחנו גם יודעים מה הוא עשה בשנה וחצי האחרונה, בכל הנוגע לממשלה הנוכחית. למה רק הדעות שלו ושל מי שהוא מייצג נשמעות היטב היטב בתקשורת, ואנשים כמו ליבמן, צביקה מור, אני מתאר לעצמי שיש עוד רבים אחרים, פשוט לא נשמעות, לא נספרות בכלל בסיפור הזה של החטופים.
כי יש לו מכונת תעמולה משומנת בהמון המון המון כסף. וכי עם ישראל עם רחמן, וכי אנשים אוהבים ללכת אחרי הרוב ואחרי האווירה הציבורית, והם ידעו לייצר את האווירה הציבורית, בדיוק כמו שהוא כתב על עסקת שליט, זה מה שהוא כתב. הוא כתב ככה, אנחנו יצאנו למבצע שכולנו תפקדנו בו על תקן של לוחמים נועזים, תולי דגלים, נוטי אוהלים, לובשי חולצות, מחלקי מנשרים, שעושים כל מה שנדרש כדי שברגע האמת תשתתקנה כל האמירות האחרות. זה מה שהוא עשה, וזה מה שהוא עושה עכשיו שוב, זה מאוד מאוד מסוכן. שוב אני אומרת, באמת ליבי על המשפחות, אני מתפללת כל בוקר במערת המכפלה על החטופים, וכדי שזה יהיה תפילה באמת מכל הלב, לקחתי לעצמי שמות של 10 חטופים כדי להתפלל עליהם ברמה האישית, כדי להרגיש אותם, לחשוב עליהם, באמת מכל הלב לרצות בשחרורם, אני באמת מרגישה מחויבת להביא אותם הביתה, אבל אני גם מרגישה מחויבת, לחיילים שלנו שלוחמים בעזה ולמשפחות וליישובים שאמורים לחזור לחיות בעוטף עזה לא תחת איום החמאס ומחויבת לניצחון ישראל על החמאס, מחויבת.
כן, העובדה שאנחנו רואים גם אנשים שקשורים למחאת קפלן, למשל בצעדה שהם עשו ביום שישי לכיוון ירושלים, מתי המשפחות, ואני לא מאשים את מתי המשפחות, כי אני גם לא רוצה לדבר על המשפחות, זכותן גם להביע דעה, עמדה, לא נתווכח איתם, אבל העובדה שגורמים במחאה ההיא של השנה שעברה, משתתפים ובולטים במקום כזה, מה זה אומר על כל המחאה של המשפחות?
אני אגיד לך, אני את זה רוצה לשים בצד. אני לא תחו עיניי מראות שיש שם גם גורמים כאלה, אבל אנחנו יצאנו למלחמה הזאת מתוך החלטה נחושה, שברוך השם היא מחזיקה מעמד והיא יסוד הכוח שלנו. שאנחנו מוחקים את חילוקי הדעות בינינו, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, אנטי דתיים, אנחנו שמים את כל זה בצד, אנחנו יוצאים למלחמה מתוך אחדות ישראל מאוד מאוד גדולה, אחדות היא לא אחידות, יכולות להיות דעות שונות, אבל בקרב הזה בעזה נלחמים עכשיו, בקרבות האלה, חיילים מההתנחלויות וחיילים מהימין, בצד חיילים מקפלן וחיילים מהשמאל, וכולם לוחמים יחד איש אחד, כעם אחד מאוחד. אני באמת משתדלת לא להסתכל על השאלה מי פה ימין ומי פה שמאל, אבל אני כן חייבת, כשמדברים על היעד הזה של שחרור החטופים, שהוא בהחלט יעד, אני חייבת כשרה בממשלה לוודא שהיעד הזה לא בא על חשבון היעד האחר, שהוא יעד קריטי, שזה יעד של ניצחון
אומר, הרחבה. אומר לך השר אייזנקוט מפורשות, הוא אומר את זה בקבינט, הוא אמר את זה גם לציבור במוצאי שבת, קודם כל המטרה העליונה היא שחרור החטופים, הרבה לפני ניצחון על החמאס.
אז אני שמעתי אותו אומר את זה במוצאי שבת, ולכן ביום ראשון התרחתי את עצמי שוב, פעם שנייה, למזכירות הממשלה. במזכירות הממשלה מותר לנו חברי הממשלה לעיין בהחלטות הקבינט. לעיין בהן, אני כבר עיינתי כשהחלטות התקבלו, אבל הלכתי שוב לעיין, כי אמרתי אולי פרח מזיכרוני, אני בכל זאת אישה קצת מבוגרת, אולי נטשטשה דעתי, הלכתי לקרוא את המטרות, שוב, בפירוש אין שום עדיפות למטרה אחת על פני האחרת, לא במהות, לא בלוחות הזמנים, המטרות הן שוות ערך, ונכון שזה מסובך ומורכב שהן שוות ערך, אבל כמו שלא מעט אנשים שמבינים דבר או שניים בחמאס אומרים, גם אני אומרת, וכמו שגם אומרים אליהו וצביקה הגיבורים, באמת האבות הגיבורים, השילוב הוא שבאמת החמאס ישחרר את החטופים רק כשהוא ירגיש שיש לנו רגל על הצוואר שלו, חזק מאוד, ואז הוא ישחרר.
קיבלת כבר הזמנה לישיבת ממשלה שתדון בעסקה? שנמצאת על השולחן, כי אנחנו אתמול בערב שומעים אין ספור דיווחים שזה מתקדם ומתקדם.
לא קיבלתי הזמנה, ככל שהעסקה תהיה כרוכה בשחרור מחבלים, חייבת להיות ישיבת ממשלה שמאשרת.
ומה תצביעי שם?
את אומרת שחייבת להיות ישיבת ממשלה, ובינתיים זה נראה שהקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, הוא זה שמקבל את ההחלטות.
זה חייב לעבוד דרך החלטת ממשלה בהמשך.
אני אגיד לכם עוד דבר, אני הלכתי להתבונן גם על ההסכם שנעשה מול המפלגה של בני גנץ, כאשר הם צורפו לממשלה, כדי לבדוק מה המעמד של קבינט המלחמה אל מול המעמד של הקבינט המקורי, כן?
המורחב.
ומצאתי שחור על גבי לבן, כתוב שכל מה שעושה הקבינט המלחמה חייב להיות כפוף לאישור של הקבינט המקורי. הוא המורחב, הוא הקבינט המקורי.
ובכל מקרה,
בעצם,
עסקה לשחרור...
הוא חייב גם להתאים את עצמו לעקרונות שקבע הקבינט המקורי.
כן.
כלומר, הניסיונות בתקשורת זה חלק מהקמפיין לדעתי. לגמד את הקבינט המקורי ולהפוך אותו לכלום ושום דבר, המטרה שלהם באמת לייצר איזושהי לגיטימציה לקבינט המלחמה לקבל החלטות לבד.
ובכל מקרה, אם עסקה תבוא, היא חייבת לעבור אישור ממשלה, והשאלה בהקשר הזה, מה תצביעי שם, בעד או נגד, או שאת לא יודעת את הפרטים ולא תראה?
כשאני יודע את הפרטים אני יודע, אני אחליט, אני אומרת שזה מורכב, בפירוש אני אומרת שזה אירוע מורכב,
כן.
כי אנחנו באמת רוצים להביא אותם, מחויבים להביא אותם, גם החלטנו שנביא אותם, ויחד עם זה אנחנו אסור לנו שההבאה שלהם תבוא על חשבון הסיכוי שלנו לנצח את החמאס. ולכן צריך פה לשקול שיקול מאוד מדויק. אני מקווה שבעזרת השם נצליח.
בעזרת השם. שאלה אחרונה קצרה, המשרד שלך, משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, גם כן אתם עסוקים מאוד בכל מה שקשור למפונים, בבתי מלון, עם קהילות המפונים, כן. הכל מתנהל כמו שצריך?
תראה, המשרד שלנו, קודם כל, הוא שותף מלא בכיר במנהלת תקומה, חטיבה להתיישבות שנמצאת תחתיי במשרד, היא בעצם זו שתקים גם את המחנות הזמניים למשפחות, וגם את היישובים מחדש, וגם היום אנחנו נותנים מלווים קהילתיים ליישובים שפונו, כי השיקום הוא לא רק שיקום אישי ומשפחתי, הוא גם שיקום קהילתי.
כן.
מדבר, אני מדברת כרגע על היישובים הקטנים, לא על העיר סדרות, היישובים האלה הם יישובים שהקהילתיות היא מפתח מאוד מאוד חשוב בהם. ואנחנו כבר היום מספקים את המלווים האלה, וזה אירוע לא פשוט, זה אירוע לא פשוט. המשפחות האלה, היישובים האלה עברו, עוברים עדיין, האמת. אירוע קשה מאוד. סיוט מתמשך, והם צריכים להגן את עצמם מהרסה, אבל אני יכולה להגיד לך שאתמול למשל שהייתי בתל השומר, פגשתי את אחד התושבים שבאמת נפצע ונפצע קשה, והיום הוא כבר מחייך, כבר אומר אני עם הפנים קדימה, לאזור הרבה הרבה תעצומות נפש כדי להיות עם הפנים קדימה, אבל אנחנו נצטרך לספק להם את זה, ועל זה אנחנו עמלים.
השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, בוקר טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל, תודה.
תודה. כל חי תמיד איתי.